שלום לכולם, שלום לכולם, הנה חזרנו ללימוד שלנו, אמרנו שפעם בשבוע אנחנו ניפגש בעזרת השם וננסה ללמוד תורה, אז שיניתי קצת את המיקום, כמו שאתם רואים אני בחדר הילדים, המקום היחיד שאפשר עוד איכשהו להיות בבידוד כדי ללמוד תורה, והנה, פעם שעברה דיברנו על הקורונה, דיברנו על השמחה שצריך להישאר בתוך חיינו. היום אני רציתי לדבר איתכם על נושא אחר, נושא שהוא הרבה יותר מקיף, שהוא לא קשור דווקא לקורונה, אלא נושא שהוא קשור אליי באופן ספציפי ואליי באופן עקיף. השאלה, איפה ומה הטעם שלי פה בכל הסיפור הזה? למה אני כאן? שאלה עצומה, למה אני כאן? הנה, בעצם כדי להתחיל, אני רוצה להתחיל דווקא בסיפור. רוצה להתחיל בסיפור, סיפור אישי, שקרה לפני כמה שנים. הייתי אז בן 9. כן, זה היה ב-1994. אני כבר לא עושה לכם את החשבון כדי שתדעו מה גילי, המופלג. אבל לקיצור, 1994, אני בן 9, ואני מתגורר בעיר מץ שבצרפת, ואז השעה 7 בערב, אבא שלי חוזר מהעבודה, אני יושב במטבח עם אח שלי הגדול בן ה-12, אחותי הקטנה בת שנתיים, היא כבר לא בעניין, היא עדיין לא בגיים, כמו שאומרים, ואבא שלי חוזר מהעבודה ואומר לנו, לבנים, חבר'ה, ציימו את הפסטות שלכם מהר, היום אנחנו יוצאים, הולכים לקולנוע. איזה בשורה, אנחנו מסיימים בצ'יק את הפסטות, מתלבשים, שמים מעילים, ובאם, ברחב, ומגיעים לקולנוע. ואז הלכנו לראות סרט שהולך, מה זה לשנות את חיי? נדלקתי על הסרט הזה, כמו מיליוני אנשים מסביב לעולם. ראינו את ג'ורסיק פארק. כן, האמיתי, הראשון, המקורי. ומאז נהייתי דלוק לגמרי על דינוזורים. כרגילי בקודש, באותו שבוע, ביום שבת, אנחנו מגיעים לבית הכנסת, ואז אני מגיע לרב של בית הכנסת ומספר לו את החוויות. אמרתי לו, הנה אנחנו נראות את ג'ורסיק פארק, נספר על הדינוסורים וזה, ומיליון שנים, נספר לו הכל, ואז הרב מסתכל אליי ואומר לי, שטויות במיצה גבוניס, זה שטויות. מה זה מיליון שנים? העולם הוא בין 5,780 שנה, טוב, הוא לא אמר 80, כי זה היום, אבל נגיד, וזה שטויות, כל מי שאומר אחרת לא יודע שום דבר על מה הוא מדבר. זה סתם, זה אנשים שלא למדו תורה מימיהם, אנשים לא חכומים. טוב, נו, אני בן 9, לא דתי במיוחד באותם הימים, אצלי זה ברור, הרבנים לא מבינים כלום, סטיבן שפילברג הוא זה שמבין. טוב, נו, באותו יום חזרנו הביתה, אחרי בית הכנסת, חזרנו ברגל. לא כרגלנו, כי לא היינו באמת דתיים, אלא מסורתיים, אבל מכיוון שבאותו שבוע אבא שלי הזמין את אח שלו, שגם היה רב בקהילתנו, אז חזרנו ברגל. וברגל אני בא ואני מדבר עם דודי, שידעתי שלפני שהוא היה רב, הוא גם היה רופא חיות, וידעתי שהוא גם אוהב דינוזורים. אז שאלתי אותו, אמרתי לו, ראיתי את ג'ורסיק פארק וזה, דינוזורים, מה אתה אומר? והוא הסתפק בלהגיד לי, שתשמע, אתה יודע, זה לא בדיוק סותר את כל הדעות של כל החכמים, אפשר להסתדר עם הדינוזורים והיהדות. אז בשלב הזה, אצלי זה מאוד ברור. הרבנים המבוגרים עם הזקן הארוך לא מבינים כלום, והרבנים הצעירים יותר עם הזקן הקצר מבינים. והנה, אני מסתפק בזה, וחוזר הביתה, וזהו, זה לא בדיוק הטריד אותי מי יודע מה. אבל עברו שנים, 10 שנים לצורך העניין, אני מגיע לישיבה, בגיל 18-19, ועדיין דלוק על הדינוזורים, אבל הפעם השתניתי ברמת מה שאומרים הרבנים, כי פתאום מה שאומרים הרבנים זה כן מעניין אותי. לכן התחלתי לבדוק, האם הסיפור הזה הוא רק מחלוקת בין שני רבני מץ, או שזה מחלוקת יותר גדולה. מסביב לפסוק אולי, ויברא השם אלוהים, ויברא יצחה אלוהים את התנינים הגדולים. בספר בראשית, כן, בפרק א', בפסוק כף א', כתוב, ויברא אלוהים את התנינים הגדולים. אולי התנינים הגדולים מדובר על הדינוזורים? איך אפשר שלא לשאול את השאלה? ואז ראיתי שבאמת המחלוקת הזאת היא כבר לא מחלוקת של מת, היא מחלוקת עצומה בין גדולי גדולי עולם, בין יסודי יסודות של היהדות. למשל, אומר רבי מלובביץ', הנה אתם גרים שם, אי שם בניו יורק, מכירים את רבי מלובביץ'. אומר רבי מלובביץ' באגרות, באגרות קודש, הוא אומר, נשאל שאלה לגבי הגיל העולם וכדומה, ואז הוא אמר, אני מצטט, ומה שאומרים שהמדע יש לה הוכחות על הנעל, הנה זהו שקר מוחלט, כי אין למדע כל הוכחה בזה, כי אם השערה בנויה ליסודות ראויים. אומר רבי, אין שום הוכחה למה שאומרים המדענים. זה סתם השערות, מה באמת? לא רציני. עכשיו רבי, הוא מכיר את העצמות של הדינוזורים, זה כבר ידוע בזמנו. אלא הוא אומר, זה שטויות, זה הכל בנוי על תיאוריות שהם, אפשר למצוא את זה באגרות קודש, באוצר האגרות. בקיצור, איך הוא מתמודד עם העצמות האלו? אז אומר רבי מלובביץ', פשוט, זה מבחן לאמונה. הרי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לפני 5,780 שנה, והוא שם בתוך העולם, אבל כאילו עצמות שנראים סופר סופר עתיקים, אז כדי לבחון את האמונה שלך. כך היא דעתו של הרבי מלובביץ'. טוב, לכאורה הוא הולך לפי הרב הזקן ממץ. הרב במברגר זה צל. אבל ראיתי שיש עוד רבנים שאומרים אחרת. למשל, בעל התפארת ישראל. בעל התפארת ישראל, רב אפרים ליפשיץ, כן? בעל התפארת ישראל במסכת סנהדרין, פירוש על המשנה בפרק ג', הוא בא ומדבר על כל מיני חיות וכשרות ולא כשרות, ואז פתאום הוא יוצא, זה פירוש למשנה, זה פשוט עצום, והוא פשוט יוצא בהסבר, מה שנקרא זואולוגי, ואומר, כן, ומצאנו היום חיות שבאדמה עם עצמות מעובדים, ויש אפילו אחד שקוראים לו איגואנודון, ויש אחד שקוראים לו מגלוזורוס. פשוט מצטט את השמות של הדינוזורים שמצאו באותם הימים, לפני 100 שנה, 150 שנה. לפי זה, בעל התפארת ישראל, אין לו שום בעיה עם הדינוזורים. הוא מקבל את מה שהמדענים והארכיאולוגים אומרים, ופלאונטולוגים. מגיע הרב שמשון רפאל הירש. הרב שמשון רפאל הירש אומר בספרו על ערכת הפדגוגי של היהדות. זה ספרון כזה. אומר כך, אפילו מאות אלפי השנים ומיליוני השנים, אשר מדע הגיאולוגיה מפזר ביד נדיבה, לא היו מבילות את היהדות. לו גם היו יותר מאשרות ולולא היו לקויים בהנחה שעוד לא הוכה שבברית הארץ. בקיצור, אומר הרש"ר הירש, לא אכפת לנו בכלל מהסיפור הזה, זה לא מתנגד למה שכתוב בתורה, בשמחה רבה יש דינוזורים, שיהיה לבריאות. המלבים הוא קצת יותר מעודן, הוא אומר, אני מבין שיש הוכחות על דברים עתיקים, אני רק לא יכול להגיד בדיוק באיזה גיל הם, בגלל המבול, אז זה קצת בלגן את העניינים, אז אני מבין שיש בעיה, אבל לא בדיוק. אז יש לנו רבנים שמתנגדים לדינוזורים, יש רבנים שמאוד מאוד מקבלים את תיאוריות הדינוזורים, ויש רבנים שמסתייגים ככה, כן, כן, לא, לא. וכאן, בשלב הזה, אחרי 8.5 דקות של שיעור, אתם אומרים, למה הוא מבלבל לנו את המוח על הדינוזורים? שנייה אחת, הנה מפר בידוד כדירה, סתם, בקיצור, למה הוא מבלבל לנו הדינוזורים? אז הוא בסדר, אז הבנו, הוא אוהב את זה, אבל לנו מה זה משנה, דינוזורים, לא דינוזורים, למה הוא מדבר על זה? תראו עוד שנייה, שבאמת לא קשור לדינוזורים, זה לא חשוב הדינוזורים. השאלה של דינוזורים היא שאלה אחרת, שאלה שהאם היה או לא היה, זו שאלה שנשאלה, משהו כמו איזה 700-800 שנה לפני הרבי מלובביץ'. רבי יהודה הלוי כותב את ספרו ספר הכוזרי. ספר הכוזרי, ספר עצום, עצום ביותר, שאני ממליץ את קריאתו לכל בית ישראל. זה לא רק אני אומר, הגאון מווילנה כותב על הכוזרי, שעיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו. זה לא סתם ספר. כן, ספר הכוזרי הוא בנוי על סיפור אמיתי, שקרה במאה התשיעית, מלך כזר, של הכזריה, מדינה כזאת באסיה הקטנה, שהכזריה, המלך שם קראו לו בולעם התשיעי, ומשום מה, כשחי מסרר עם היהודים, מאוד התקרב ליהדות, עד כדי כך שהתגייר, הוא וכל מיני ממלכתו. לא יודעים בדיוק כמה, מה ההיקף, יכול להיות שהרבה מן האשכנזים באים משם, אבל מה שלא יהיה, אז שואל הכוזרי, שואל הכוזרי שאלה כזאת, זאת אומרת, מה הסיפור? שם רבי יהודה הלוי לוקח את הסיפור האמיתי של המאה ה-19, של המאה ה-9, סליחה, ולוקח אותו כתבנית ספרותית. ואז הוא אומר שהגיבור של הסיפור שלו זה מלך כזר, והמלך הזה עושה חלום, ובחלום הוא רואה מלאך שאומר לו, כוונתך רצויה, אבל מעשיך לא רצוי. הוא עובד אלילים, אותו מלך, ואומרים לו, הרצון שלך לעבוד את השם הוא טוב, אבל איך שאתה עושה את זה, זה לא נכון. ואז הוא חולם וחולם וחולם, ואז מחליט לבדוק, אולי אני באמת טועה ומישהו אחר עושה נכון? ואז הוא מחליט ללכת לבדוק את שלושת הרוחניות הגדולות שבימיו, שהם כמובן הנצרות, האסלאם, לא, ולא היהדות, והפילוסופיה האריסטוטלית. אומר ליהדות, אומר, הדבר אשר ליהודים, בוודאי שהם לא צודקים, שהרי תראו את מצבם, הם מושפלים ונרדפים, הוכחה שהקדוש ברוך הוא לא איתם. אז הוא הולך לבדוק, הוא שואל את הפילוסוף, שואל את הנוצרי, ושואל את המוסלמי, ודוחה את שלושתם. מעניין מאוד לראות את הדחייה של כל אחד ואחד. ואז בסוף הוא אומר, טוב, אז אני אלך לבדוק את היהודי בכל זאת. אז כל הספר זה דיאלוג בין מלך כזר לחבר, ליהודי, ובאמת הספר הוא כל כך טוב, בגלל שזה פשוט הסבר מאלף עד תיו על כל היהדות. ובאיזשהו שלב, שואל מלך כזר לחבר, תגיד לי, איך יכול להיות שאתם אומרים שהעולם הוא בין ארבע ומשהו אלפי שנים, בעוד שבאודו יש מסורת אנושית בת מיליוני שנים? זה באמת השאלה שלנו, דינוזורים לא דינוזורים. בעצם השאלה היא יותר עמוקה. מה גילו של העולם? האם העולם הוא בין 5,780 שנה, או שהוא בין 13.7 מיליארד שנה? קצת הבדל, לא? אבל השאלה היא נשאלת עדיין, מה זה חשוב? מה זה חשוב לדעת? מי צודק? כך, מה זה משנה? אני רוצה להגיד לכם שגם במקורות הקדומים של היהדות, גם במדרשים וגם בתלמוד, יש לנו סגנונות לשם וסגנונות לכאן. למשל, הבראשית רבה, המדרש, בא ומספר לנו שהקדוש ברוך הוא היה בונה עולמות ומחריבן. המשפט הזה, רק המשפט הזה, בא ואומר, יכול להיות שהעולם הזה שלנו, בין ה-5,700 שנה, זה פשוט העולם האחרון שהקדוש ברוך הוא ברא הזה. למרות שזה לא כל כך עוזר, בגלל ש... אז העולמות הקודמים, אז מה, איך הם נספרים בכל הסיפור הזה? טוב. קצת שני, יש לנו פסוק שהקדוש ברוך הוא לקח חלק מהאדם הראשון כדי לבנות את חווה. ואז שואלת הגמרא, במסכת ברכות, איזה חלק מהאדם הוא לקח כדי לבנות את חווה? שאלה גדולה. ואז שואלת הגמרא כך, ויבן השם אלוהים את הצלע. איזה חלק זה היה? אז יש מחלוקת רב ושמואל. רב אומר פרצוף, לקח חלק מהפרצוף של אדם כדי לעשות את חווה. ואחד אומר שמואל, זנב, שהוא לקח מזנבו של אדם הראשון כדי לעשות חווה. אני לא נכנס למחלוקת הזו, אבל מה, זה בא להניח שלאדם הראשון היה זנב? מה, היה איזשהו שלב בהתפתחות האדם שהיה לנו זנבות? מה, יותר מתאורת ההתפתחות? זה אי אפשר. קיצור, מה הולך פה? מי צודק? ומה זה משנה? על השאלה הזאת עולה רבי יהודה הלוי לפני 700 שנה בספרו ספר הכוזרי, ואומר למלך כוזר, אומר, אתה אומר שבהודו יש להם מסורת אנושית בת מיליון שנים? אתה שקרן. שקר. לא נכון. מה זאת אומרת לא נכון? מה, תבוא איתי לצרפת, יש ציורי קיר במערת לסקו שהם בני עשרות אלפי שנים. מה אתה מדבר? בואו אני אסביר לכם משהו. השאלה לא האם יש הוכחה לקיום של חיים בת מיליוני שנים. זה לא מה שאומר המלך כוזר. הוא אומר שיש מסורת אנושית בת מיליוני שנים. כאן צריך לומר. תראו בכל הבתי ספר ובחבר העולם, לא משנה, יהודי, לא יהודי. אנחנו כולנו למדנו, לא יודע, בגיל, לא יודע, 10, 9, לא משנה, שיש מעבר בין תקופה שנקראת פרה-היסטוריה לתקופה שנקראת היסטוריה. מתי המעבר הזה? מהו המאורע שמעביר אותנו מהפרה להיסטוריה. אז לפי כל הספרים, ספרי לימוד בכל הרחבי העולם, המאורע שמעביר אותנו מן הפרה היסטוריה להיסטוריה, זה המצאת הכתב. במערות לסקו יש באמת ציורי קיר, שמראים לנו שהיו שם יצורים חכמים, אבל לא מראים לנו שהיה שם העברת זהות. הכתב, כשאני כותב את סיפורי, אני מתחיל להעביר את הזהות שלי. וזה לפי ההסכמה של כל בני האדם על פני כדור הארץ. זה התחלת ההיסטוריה. עכשיו תשאלו אותי, מתי זה היה? מתי המצאת הכתב? לפי, עוד פעם, לפי המקובל באנושות? פחות או יותר מינוס 3,500, משהו באזור. אוהו, אוהו, זה מתחיל להיות מעניין, כי אנחנו היום, לפי התאריך הלועזי, אנחנו ב-2020, ואומרים לי שבמינוס 3,500, פחות או יותר, זה המעבר מהפרה להיסטוריה. אם אני מחבר טוב, זה אומר שלפני קצת יותר מ-5,700 שנה, קרה משהו? אתה יודע מה קרה לפני 5,780 שנה. וכאן אני צריך להיכנס לעניין, לעובי הקורה. ההיסטוריה מתחילה ברגע שמעבירים זהות אנושית. וזה בדיוק זה לזמן שאנחנו סופרים, כתחילת ההתקדמות מאדם הראשון ועד ימינו. אגב, לבדוק, המספר הזה של 5,780 הוא קל מאוד. איך עושים? פשוט סופרים את השנים. סופרים את השנים, יש לנו את היום הולדת של כל אחד ואחד בתנך, וסופרים ומגיעים למה שמגיעים. זה פשוט מאוד. אז מה קורה פה? אני אגיד לכם. כל הבלבולי מוח מגיעים מסיבה אחת פשוטה. השאלה מי צודק, האם התורה או המדע לגבי גיל העולם, היא לא שאלה, ואני אגיד לכם למה. מכיוון שאנשים מתבלבלים, בלבול יסודי. מה פירוש הפסוק הראשון בתורה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ? מה פירוש? כתוב בכל התרגומים, בין שזה בצרפתית, אנגלית, לא משנה מה, שבראשית פירושו בהתחלה. ולכן רוצים לראות את תחילת ספר בראשית כתחילת הסיפור, ברמה כרונולוגית. וזה טעות. זה טעות יסודית. שהרי כתוב ברשי, ברשי השני. לא כזה מחפש רשי אחד שתקוע באמצע ספר ויקרא. הרשי השני של כל התורה כולה. אומר רשי במפורש. בראשית אין פירושו בהתחלה. הוא אפילו מסביר ברמה דקדוקית למה זה לא נכון. כי בראשית זה סמיכות ולכן זה היה צריך להיות בהתחלת. ואם אתה אומר שבהתחלת אז צריך להיות בהתחלת משהו, נגיד בהתחלת העולם, היה צריך להיות כתוב בראשית העולם ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אבל לא כתוב כך. כתוב בראשית, ולכן מכיוון של סמיכות, אז אי אפשר לומר שזה בהתחלה. אז מה זה כן? אומר רשי, תזכור שלא באה התורה ללמד סדר המוקדמים והמאוחרים כלום. לא באה התורה ללמד אותך היסטוריה, כרונולוגיה. למה? כי התורה מתחילה בבראשית. פירוש אומר רשי, בעבור ראשית. בשביל ראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מי זה הראשית הזה? זאת אומרת, רשי אומר, התורה, ישראל, לא כל כך משנה. מה שחשוב לי זה לדעת שיש ראשית שעבורו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אבל עכשיו שאני מבין את זה, זה דבר כל כך פשוט. עכשיו צריך להבין דבר אחד עוד יותר פשוט. אז אם התורה פותחת זה בשביל זה. זאת אומרת שהתורה עונה על איזה שאלה? בשביל מה? או למה? למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? בעבור ראשית. בשביל ראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. התורה לא באה לענות לאיזה שאלה, איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, או מתי הוא ברא, כי הרי אם אתה בא לומר שבראשית פירושו בשביל ראשית, האם יש לנו נקודת זמן? האם אפשר להגיד מתי זה היה? לא, אי אפשר להגיד מתי זה היה, זה לא כתוב בתורה. ולמה זה לא כתוב בתורה? כי זה לא מעניין את התורה. לדעת מתי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הרי, אני מזכיר לכם, הקדוש ברוך הוא מסכים איתכם, ברא את העולם מתי שהוא. אבל זה לא מעניין את התורה, כי לדעת מתי ואיך, זה שאלה מדעית. אתה רוצה לדעת מתי ואיך נברא העולם, תשאל את המדענים, עושים עבודה טובה. אתה רוצה לדעת למה הוא ברא את העולם, תשאל את הרבנים. יש היום אטרף, לנסות לתת פתרון לשאלה, האם המדע והתורה מסכימים. יש שיעורים מכאן עד הודעה חדשה, וספרים שנכתבו להגיד, או שזה סותר, או שזה אין סתירה. היום הטרנד הוא להגיד שאין סתירה. אני בא לומר, לא צריך, לא צריך לחפש או סתירה או אי סתירה. לא מדברים על אותו דבר. זה כמו שתגיד לי, תגיד לי, האור הזה של הפלורסנט, הוא מר או מתוק? איזה שאלה, זה בכלל לא לעניין. לשאול האם התורה והמדע מסכימים, הם לא מדברים על אותו דבר בכלל, זה לא אותו מישור. לכן אני לא צריך להסכים. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, זה לא מתי שזה התחיל. זה התחיל מתי שהוא, התורה לא מדברת על זה. לא מעניין אותה. מעניין אותה למה. עכשיו, הרי שאמרתי את זה, צריך להבין שברור, ברור, שכל המסופר בתחילת ספר בראשית, הוא לא בנקודת זמן מסוים, וגם לא בנקודת מרחב מסוים. הרי ברור לכם שאי אפשר לדבר על שישה ימים שהם שישה ימים של 24 שעות, נכון, אז יש כמה מן הראשונים שכן אמרו שזה בקרים פשוטם, אבל יש עוד עם אחרים שממש דחו את זה. וזה פשוט, הרי 24 שעות ליום, זה הזמן שלוקח כדור הארץ לעשות סיבוב מסביב לעצמו, ביחס לסיבובו מסביב לשמש. והרי השמש נברא רק ביום הרביעי, אז מה עשו בשלושת הימים הראשונים? וגם עוד שאלה, ששאל הרב אשכנזי מניטו, אם תגיד וירב ויבוקר יום אחד, מצוין, אבל השני צריך להגיד וירב ויבוקר יום שתיים, שלוש, ארבע, אבל אמרת השני וירב ויבוקר יום שני, אז הראשון היה צריך להיות ראשון, אלא מסביר מניטו, כל שישה ימי הבריאה הם עולם שלם, זה לא אחד אחרי השני, זה כל הבריאה כולה, ממבט הסתכלות אחרת. לכן, וירב ויבוקר יום אחד, הוא עולם שלם. אחרי זה, וירב ויבוקר יום שני, הוא השני שהוא אחד. והשלישי הוא השלישי שהוא אחד. כל עולם, כל יום זה יום ומלואו. זה לא קשור לנקודת זמן מסוים. מגבי המחר, איפה הסיפור הזה מביא אותנו? הסיפור של הבריאה מביא אותנו לסיפורו של אדם וחווה בגן עדן. טוב, זה יפה מאוד גן עדן, אני רוצה לדעת איפה זה בבקשה, כי הנה בדיוק הבת שלי נכנסה לחדר, ויש לה בת מצווה עוד מעט, היה אמור להיות לה בת מצווה בשבת הגדול, אבל בגלל אדון קורונה, אנחנו דוחים את הבת מצווה בעזרת השם אחרי סוכות, אחרי שבועות, ורציתי לקחת אותה לטיול בגן עדן, אז אולי אם הוא יכול להגיד לי איפה זה גן עדן? לא, 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 גם אני לא, גן עדן הוא לא מקום פיזי, הרי מה אומרים לנפטר, לחזן, מה הוא אומר? הוא אומר שבגן עדן תהיה מנוחתו. הרי ברור וברור שלא מדבר על גופו של האדם. גוף האדם הוא בקבר, אלא נשמתו עולה לגן עדן. יוצא שגן עדן זה מקום של נשמות. נשמות זה משהו פיזי? זה משהו שאפשר למדוד? מה פתאום? יוצא שכל מה שכתוב בספר בראשית בפרק א' וב' עד גירוש גן עדן. אי אפשר להבין את זה ברמה של פה, ודאי שלא, זה משהו של עולם הנשמות, יוצא שברגע שאנחנו מספרים לנו על בריאת האדם, לקח עפר מן האדמה, זה כדי לברוא את נשמתו, ולא את גופו, צריך להבין על כל מילה ומילה, מה זה אומר, מה פירוש, בוודאי, אם זה משהו מטאפיזי, אז למה התורה דיברה בלשון מאוד מאוד שלנו? סיבה אחת פשוטה, כי אם הייתה מדברת בפריקט פריקט פריקט פריקט, לא היינו מבינים שום דבר. לכן יש אנתרופומורפיה. זאת אומרת, האנשה. כמו שכתוב בספר שמות, שמשראל ראה את יד השם עד הגדולה אשר עשה למצרים. באמת, יש לה כזו שברוך הוא יד גדולה. זה פשוט האנשה, כדי שנבין על מה מדובר. אלא, שאחרי חטא האדם הראשון, הקדוש ברוך הוא מגרש אותם מגן עדן. ואז כתוב בתורה, ויעש אלוהים לאדם ולאשתו כותנות אור, הילבישם. כותנות אור. ומיד אנחנו חושבים על אורו של, לא יודע מה, צ'יטה או משהו, אבל למה? מסביר מניטו הרב אשכנזי, כותנת אור, אור זה אור, עושה להם גוף. אבל ויעס זה אומר מושלם, זאת אומרת, זה לא ויברה, זה לא תהליכי, ויעס זה, זהו, מוכן, מוכן לעשייה. לכן התורה לא דיברה איתנו על בריאת הגוף של האדם. לכן מכיוון שהתורה לא דיברה על זה, ומכיוון שהתורה גם לא דיברה על מתי נברא העולם, אז מה אכפת לנו להגיד שבאמת היה תיאוריית ההתפתחות הדרוויניסטית? איפה זה סותר? להגיד שהיינו פעם קופים, אז מה? מה זה היינו? היצור שנקרא הומו ספיאנס, יכול להיות שהוא תולדה של התפתחות מהקופים, וזה אוקיי, שכוח. מה זה משנה? הרי הומו ספיאנס הוא לא האדם. האדם זה ברגע שיש שילוב עם נשמה. מה אני בא לומר? אני בא לומר שלפני 5,780 שנה, בדיוק, הקדוש ברוך הוא הוריד את נשמתו של אדם לעולם הזה. איפה הוא שם אותה? הרי אי אפשר שנשמה תסתובב פה לבד. הוא שם אותה בגוף, בגוף של הומו ספיאנס. והיו עוד מלא אלפים של הומו ספיאנסים על פני כדור הארץ, אבל הם לא היו אדם. הם גם לא היו בני אדם, הם היו חיות משופרות, חיות דגם 2000. האדם זה מי שיש לו גם נשמה. ולכן היום אנחנו כולנו צאצאי האדם הראשון, או מסיבות תורניות, בגלל שהיה מבול באמצע, ואז כולם נמחקו חוץ מהצאצאים של האדם הראשון, או מסיבות, נגיד מדעיות, מה שנקרא הסלקציה הטבעית, שהחזק שורד. אז באותה מידה שהומו ספיאנס, הקריד לגמרי את ניאנדרטליס, בגלל שהוא היה יותר מפותח, אז באותה מידה, ההומו ספיאנס פלוס נשמה, הוא הרבה יותר מפותח מההומו ספיאנס בלי. יוצר, רבותיי, שאין לי שום עניין לברר ברמה תורנית מתי נברא העולם. זו שאלה מאוד מעניינת, אבל ברמה מדעית. עכשיו, למה התורה לא מתרכזת בזה? למה התורה לא אמרה, תשמע, לפני מיליארד שנים זה קרה. זה מפריד את כל הדתיים. אומר הרב קוק על זה, אני לא מבין. בנבוכדנצר פרק ד' אומר הרב קוק, אני לא מבין למה אנשים מפחדים מתיאוריית ההתפתחות, שיש התפתחות בהדרגה של מיליארדים של שנים, זה מרעיש את לבבות קטני הדעה. אומר הרב קוק, אני לא מבין אתכם. מה אומרת תיאוריית המתפץ הגדול? שבהתחלה היה משהו אחד שהתפוצץ וזה יעצר את כל היקום? נו מה, זה לא מה שאנחנו אומרים כל יום פעמיים באהבה, שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד? שיש אחד שממנו נברא נרבוי. אז ברוך השם שמדענים הגיעו למה שהמקובלים אמרו מדורי דורות. לכן נותר לפחד. ועל זה גם אומר המהר"ל מפראג בבאר הגולה בבאר שישי. שם היה קבוצה של אנשים שהתחילו לומר שכל האגדות של חז"ל הם מופרכים כי הם כבר לא מסתדרים עם העובדות המדעיות. ואומר המהר"ל, אבל כבר הסברתי לכם, שהחכמים לא באו לדבר על איך, אלא באו לדבר על למה. אז זה משהו אחר. לכן לא צריך להסכים. לא צריך שזה יתאים את בדיוק התגליות המדעיות. נו, אז לאן אני חותר, רבותיי? אני חותר לדבר אחד פשוט. למה התורה לא דיברה איתי על מיליארדים של שנים? יש איזה וידאו ככה שמסתובב, עתיקה, ביוטיוב אפשר למצוא את זה מן הסתם, על... עשו ניסוי, כאילו חצי וקומיקס כזה. נגיד שאתה לוחץ על כפתור, וזה מוחק את כל בני האדם על פני כדור הארץ. זהו, אין. עשו לבדוק כמה זמן זה היה לוקח לכדור הארץ, להשכיח לגמרי את המצאותו של האדם על פני כדור. כמה זמן הטבע היה חוזר לעצמה לגמרי. ובסרטון הגיעו למסקנה של 450 אלף שנה, משהו כזה. ובאמת אני שואל, אני האדם חי כמה? יאללה, אני זורם. נגיד אני חי 1,000 שנים. נגיד, יאללה, אני חי 1,000 שנים. כמו במתושלח, 969 שנים, יאללה, שיהיה לבריאות. הבן אדם הזה עשה מיליון דברים בחיים שלו. עשה דברים טובים, רעים, לא משנה. תגידו באמת, אם המתושלח הזה, הוא חי בתוך מסגרת זמן של 13.7 מיליארד שנה. האלף שנים שלו זה שום דבר. זה כלום, ניק. אני כלום לעומת האינסוף של הזמן הזה. לכן התורה באה ואומרת בגמרא, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אל תקרא בראשית אלא בראשית. זאת אומרת, הגמרא מצרת סוכה. אל תקרא בראשית אלא בראשית. העולם נברא בשביל 6,000 שנה. זאת אומרת, לא העולם הפיזי, יש לו מיליארד שנים. אבל העולם שבו האדם הוא פועל, כי בו שבת מכל מלארתו אשר ברא אלוהים לעשות, הקדוש ברוך הוא הפסיק לברוא כדי לתת לנו לאדם להשלים את בריאתו. מהו טווח הזמן, המסגרת שבתוכה האדם פועל? זה 6,000 שנה. יש רק בעיה אחת. אתם יודעים מה קורה כשאני מפיל טיפת חלב בתוך הצ'ון שלי? אז לפי ההלכה, אם זה פחות מ-60, אז זה בטל ב-60. האדם, לא משנה כמה הוא יחול, כמה הוא יחיה, 1,000 שנים, אמרנו. אם הוא חי במסגרת של זמן של מיליארד השנים, הוא תופס את עצמו בתוך מיליארד השנים, הוא בטל ב-60 לגמרי. הקדוש ברוך הוא לא רצה שנהיה בטל ב-60, לכן הוא שם אותנו ברמה של הכרה, בעולם של 6,000 שנה. וכמה אנחנו חיים? אומר ספר בראשית, בסוף פרשת בראשית, לא ידון רוחי באדם, כי לעולם שגם הוא בשר, ויהיו ימיו 120 שנה. האידיאל שהגיע אליו משה רבנו 120 שנה, מה הוא? הוא קצת יותר מ-60 ביחס ל-6,000. הרי 60 של 6,000 זה 100 שנה. לכן התורה באה ואומרת, אתה תחיה קצת יותר מ-60, כך שלא תהיה בטל ב-60. קדוש ברוך הוא בא ואומר לנו, אתם לא בטלים. מה שאתם אומרים ואת שאתם עושים, יש לזה משמעות. זה יישאר. יש לזה חשיבות, ככה מתקנים את העולם. לכן אתם לא חושבים שאתם בתוך עולם שהוא לא שווה שום דבר ולא משנה מה שאתה עושה. כן משנה. כן משנה. יש לך פרק זמן שבתוכו אתה עובד. ואתה משנה את העולם, רבותיי. לכן על השאלה, האם היו דינוזורים? לא היו דינוזורים? היו מן הסתם, מן הסתם ברור שהיו. אבל זה לא מעניין אותי. כי אני לא שם כדי לפעול, אני פה כדי לפעול. ואתם יודעים מה? לא תאמין. אני פועל מיד. יש לי 120 שנה כדי לפעול. לא תמיד אני משתמש בזמן שלי כדי לפעול. ולכן הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אפעל. המדרש אומר, רש"י מביא את המדרש הזה, אומר שבתחילה רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. וראה שאין העולם מתקיים. שיתף לו מידת הרחמים. מה זה מידת הרחמים? מידת הרחמים, רחמים זה מילה רבים, זה רבים של המילה רחם. כל מציאותו של הרחם זה לתת זמן לעובר להיות בר קיימא. אם יש פקידה בין זרע הגבר לזרע לביצית של האישה, ומיד מוציאים את המיקס הזה מגופו של האישה, זה ימות. הרחם מטרתו לתת זמן לעובר להיות בר קיימא, להיות בר חיים. רחמים זה כשהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו זמן לעמוד בדין. במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם מנת הדין, ראה שזה לא עובד בניד, נתן לנו זמן. נתן לנו זמן להיות אלו שראויים לבריאה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ועשה אותנו שותפים לו להשלמת הבריאה. כשאנחנו מגיעים לשם, אנחנו סוף סוף יכולים להשלים את 7 ימי הבריאה, הרי כל יום ויום של הבריאה נגמר, בוירב ויבוקר יום איקס, בא ואומר שהיום נגמר, אבל ביום השביעי לא נאמר וירב ויבוקר יום השביעי, זה בא לומר אלוהים כי טוב, וירב ויבוקר יום השביעי, ואז ניכנס כולנו ליום השמיני, יום שכולו שבת, עם משיח צדקנו, כאן בירושלים, במהרה בימינו, אמן. כל טוב.